נתבשם?
נתבשם.
תפסת מרובה. פרופסור יוסי יובל, דוקטור אמיר טייכר, תוהים על קנקנו של עולם.
שלום יוסי יובל.
היום זה באמת הולך להיות על קנקנו.
מה? רגע, אני לא שומע אותך, מספיק חזק, דבר.
היום אמרתי, זה באמת, אנחנו הולכים לתהות על הרבה קנקנים.
באמת יש ביטוי כזה?
אופה, מי זאת מדברת פה באולפן? אני לא מאמין.
פעם ראשונה עם קהל חי.
מדהים.
כמה שאפשר לקרוא לזה חי.
יש לנו היום תוכנית על אלכוהול, ובהזדמנות של פעם במאה, הופיע לנו פה נוגה שחר. שלום נוגה.
שלום, שלום.
ידוענית בקמפוס.
ידוענית, ידועה.
מיקרוסלב.
וגם סובלת כרגע מחמרמורת, האם זה נכון?
חמרמורת קשה.
נו, ספרי לנו איך הגעת לחמרמורת הזאת ומה המאפיינים שלה.
אז יצאתי אתמול לבר הקלאביס ברוטשילד ושתיתי הרבה...
מה זה משהו כזה של דור הזי כזה?
לא, לא, דווקא זה של... כן, של דור הזי.
אוקיי.
אז מה עושים? מי זאת דור הזי? מה עושים אנשי דור הזי?
אני דור הזי.
הדורה? אוקיי, כן.
הזי וזה.
אז זה בר שאפשר להיכנס אליו רק עם קוד מיוחד.
2580. כן.
1-2-3-4.
הוא לא איזה משהו קינקי, אבל בגלל שמותר לעשן שם, וזה אז... אני לא מעשנת.
כן. אז מה?
ושתיתי איזה כמה קוקטיילים עם וויסקי, וזה עשה לי חממורת.
אבל לא שותית מים, לא אכלת לחם, לא זה, לא עשית את הפעולות נגד...
שותית שמן דגים.
אז זהו, אני לא שותה מספיק, זה בעיה. הייתי צריכה לשתות מים.
כן. כוס מים, אלכוהול, כוס אלכוהול, זה אלה ההמלצות.
כן? של מי?
ועוד של הרשות הלאומית למלחמה באלכוהול.
אני חושבת שצריך אבל תמיד פשוט לספוג את זה עם כל מיני פחמימות.
אז יש גם את השיטה
הזאת. לחם זה ממש טוב.
ויש כמובן גם את השיטה של פשוט להמשיך לשתות עוד ועוד, שלא עובדת כמובן.
לא.
הרבה גרמנים
אז את זה אני לא אעשה. אני פחות אעשה.
טוב, אז מה, כאב ראש? מה?
זה פשוט, אתה מרגיש הפוך.
כן.
אתה מרגיש הפוך וכל רעש קיצוני קשה לך.
כן.
רגע, אני רוצה לחזור לקוד הזה, כאילו. מה הקטע? מאיפה, איך מקבלים את הקוד?
מפה לאוזן.
באמת מפה לאוזן?
כן.
אבל וואטסאפ, לא בוואטסאפ?
חבר שולח, מישהו שמכיר ש...
אין קבוצה.
יש איזו קבוצה, אבל לא כל אחד יכול להיכנס אליה.
אז כמה אוזניים היו אתמול, נגיד,
היו איזה 40, 50?
40 אוזניים או 40 אנשים?
גם וגם.
זה כל מי שנכנס לשם מורדים לו אוזן, זה גם רוצים לו את ה...
ון גוך, אפרופו, יש לי את הון גוך, נשתה.
יש כזה קודן, דלת, אתה נכנס.
תראה, אני חזרתי, כמו שאתה יודע, מיפן לפני כמה שעות, והבאתי חבילה כזאת של כל מיני סאקה, אני לא יודע אם קוראים לזה סאקה, אם זה לא מאורז, אין לי מושג, למען האמת, אבל אני רואה שהוצאתי את הבקבוקי, היה פה בקבוק אחד של אורז, בקבוק אחד של בטטה, בקבוק אחד של שיבולת שואל, ואני רואה שהוצאתי את הבקבוקים ואין לי מושג מה זה מה עכשיו, כי עליהם כתוב פשוט
סאקה. תקראת היפנית.
הם מאוד מאוד יפים, והם מוצבים בצבעים כאלה, אז אני פשוט נמזוג אקראית.
שמח לבן ונוש.
אני בשלב זה נראה לי אלך.
את הולכת? טוב, לכי תשניע על איזה משהו.
כן, מים, מים.
תודה נוגה. אל תיכנסי לאמבטיה,
עשיתי את זה פעם. תנסי לא לדפוק פה יותר מדי.
יאללה, ביי.
ביי. אוקיי, אז אנחנו היום בפרק על אלכוהול, והפרק הזה הולך להיות מגוון ומעניין, אני מקווה, הוא פרק מיוחד לפורים, ואתה רוצה שנספר למאזינים מי ומה יהיו?
בוודאי.
זה בעצם פרק כפול, נכון?
הוא משולש.
החלק הראשון הוא החלק התיאורטי, אנחנו נדבר עם...
אנחנו נדבר על בעלי חיים שמשתכרים כדי להתגבר על משברים. למשל.
למשל.
אנחנו נדבר על אלכוהול ביהדות, בנצרות, באסלאם. בכלל, מה הקטע של דתות עם אלכוהול?
למה הן מבאסות? למה דתות תמיד מבאסות?
לא, למה? יש כאלה ש... כן, ויש כאלה שלא, נכון? אנחנו נדבר קצת על מה זה בכלל אלכוהול.
כן.
ועוד כל מיני דברים הזויים. רגע, אבל נתחיל עם כוס סאקה ראשונה.
תביא לי כוסית, למה לא?
נכון, חייב אדם לבסומים בפוריה.
אז רגע, אני אריח את הדבר הזה.
תגיד לי אם
אתה... זה נראה רציני. עכשיו רק אני אספר למאזינים, בדרך כלל מה שקורה שאני מוריק את הכוס, ויוסי מלחלח אותה קלות בלשונו. אז צריך להוריק את זה לתוך הקיבה, זה הקטע, אתה מבין?
זה לא האורז לדעתי, לדעתי זה השיבולת שואל.
ככה, שישמעו ככה. אבל לא שתית כלום.
חכה, זה לאט לאט יורד.
מה חכה? תראה, נגמר, מת, אין יותר. עכשיו הקיבה עוסקת בזה. אוקיי, אז זה יהיה בחלק הראשון, בחלק השני, אנחנו נדבר עם שתיינים למיניהם. שתיינים שמתוששו מהשתייה, שתיינים ששותים...
נשים שמתפרנסים.
לגמרי.
מאותם שתיינים.
לגמרי. והשאלה שאני חושב תרחף מעל המפגש שלנו, זה האם אלכוהול הוא ברכה או כללה, או כמובן גם וגם, אנחנו ננסה לברר את זה. והאורחת הראשונה שלנו היא אורחת כבר קבועה בתוכנית, שלום לפרופסור יעל רויכמן כימיה ופיזיקה באוניברסיטת תל אביב.
כן, בית הספר לכימיה, אני חושב, לא?
שלום.
מה נשמע?
בסדר גמור.
מה המשקה האלכוהולי האהוב עלייך?
וואו, שאלה סבוכה מאוד. אבל אני אלך על וויסקי ויין.
ביחד?
לא ביחד, תלוי בעיתוי.
הבנתי. ועוד שאלה, ככה, בשביל לחמם את המנועים, לפני השאלות המקצועיות, האם יש לך איזה חוויית השתקרות ומה שנקרא, משהו שקרה לי מביך תחת האלכוהול, שאת רוצה לשתף אותנו בו? זה יכול להיות מהילדות, זה יכול להיות מה...
מה הדבר
הכי
מביך שקרה לך?
האמת היא שאני יכולה לספר לכם סיפור שאני לא זוכרת, אנחנו
מספרים
לנו
את התמיד. זה אנחנו אוהבים.
כשהייתי בת שנתיים, הייתי עם ההורים שלי בבריכה...
זה גיל די מוקדם להתחיל לשתות וויסקי, כן.
הייתי עם ההורים שלי בבריכה בדן... כרמל בחיפה,
כן.
והתארחו מחול סבא וסבתא שלי במלון, וההורים שלי היו שם, היינו בבריכה, והמשקה שאהוב במשפחה שלנו זה משהו שנקרא קמפארי, שהוא מאוד מר, אבל יש לו צבע של מתפטל.
נכון.
ואימא שלי שתתה קוקטייל על שפת הבריכה, והניחה את הכוס הצידה, וחצי שעה אחר כך הם מוצאים אותי שותה מזה באופן לגמרי חופשי.
אוקיי.
ככה הם טוענים שהסיפור היה באמת, לכן אני לא זוכרת אף פעם את הפעם הראשונה ששתיתי אלכוהול, כי לדעתי זה היה מאז ולא הפסקתי.
מעניין,
סיפור קשה.
יש לנו סקופ.
אני מקווה שלא ישלחו את...
הרווחה.
הרווחה להורים שלי.
קצת מאוחר מדי לזה, אני חושב.
כן.
אז מה זה בכלל אלכוהול?
מבחינה כימית.
אז האמת היא שאלכוהול שייך למה שאנחנו קוראים לו אלכוהול, זה בעצם אתנול, זה מולקולה אחת ממשפחה גדולה של מולקולות של תרכובות אורגניות, שמה שמייחד אותם זה שזה שרשרת של פחמנים ומימנים שיש להם קבוצה אחת לפחות, הידרוקסילית, זאת אומרת יש להם חמצן ומימן קשורים ביחד לאחד הפחמנים.
אז רגע, זה מה שיש שם? פחמן, מימן וחמצן פשוט קשורים באופן מסוים?
כן.
מדהים?
זה גם די מדהים שנכון, כמו שאמרת, אתנול, אבל אם אנחנו נגיד נצרוך מתנול, שזה מולקולה מאוד מאוד דומה, זה סוג של יהרוג אותנו.
כן,
מאוד
אז
מאוד
למשל, מתנול שיש לו פחמן אחד שקשור, שהוא מבוסס על פחמן אחד, זה מולקולה האלכוהול הכי קטן,
כן.
הוא רעיל, ממש, הוא יכול לעבר וכן הלאה. כן. הוא נוצר לפעמים בהתססות, ולכן התססה ביתית היא די מסוכנת.
אז אולי, מה זה באמת התססה, תסבירי?
אוקיי, אז איך בכלל נוצר לנו האלכוהול? האלכוהול בעצם זה תוצר של חיידקים מושמרים, שבתהליך העיכול שלהם, כשהם מפרקים סוכר, הם מייצרים דו תחמוצת הפחמן ואלכוהול ואתנול. למשל בלחם, כשאנחנו אופים לחם, השמרים מייצרים באמת את דו תחמוצת הפחמן שמטפיחה את הלחם, וגם אלכוהול, שפשוט נתעדה בזמן האפייה, ולכן אנחנו לא מרגישים אותו, אבל אפשר להריח לפעמים כשפותחים את התנור באפייה.
מה את אומרת? הריח הטוב שעולה מהמאפיות הוא בעצם...
לא הריח הטוב. אם עושית הלחם בבית ופתחת את התנור, לפעמים יש ריח קצת של אלכוהול כשפותחים את התנור.
רגע, אז בעצם את אומרת, אני יכול לקחת סוכר כלשהו, וכל צמח או כל מוצר אורגני מכיל סוכרים כמעט, ולשים שמרים.
ואם יש בו חיידקים או שמרים, אז אתה יכול להציס אותו, לגרום להם לעכל בעצם את הסוכר, זה התוצר של העיכול שלהם. לייצר אלכוהול.
וככה נקבל אלכוהול בטעמים שונים, ולכן מקומות שונים בעולם, לפי מה שהיה להם, אנחנו מקבלים כל מיני אלכוהולים שונים.
בדיוק, ובדרך כלל ככל שהבסיס הוא יותר טוב, אם אתה לוקח קיר שעשוי מדובדבנים, אז אתה מקבל משהו יותר ארומטי, מאשר אם אתה לוקח תפוחי אדמה ועושה בו.
אבל יש גם כל מיני כאלה שמוסיפים דברים מן הסתם לאלכוהול, נכון? לא רק את המוצר הבסיסי שמוצס, נכון? כדי לתת טעם, זאת אומרת, זה לא כמו שאתה דוגמה עם הדובדבנים, יש כאלה שגם יוסיפו לא יודע, דובדבנים אחרי ההצסה או משהו כזה כבר.
זה נכון, זה נכון. אני דיברתי על מה שקוראים לסרף, נכון? שמזקקים את זה כל כך שמלים ל-40% של אלכוהול, ואז באמת מה שנשאר מהפרי או מה שהתחלת הוא באמת רק איזשהו גוון. אבל אפשר כמובן להוסיף או להשאיר ולא לזקק כל כך הרבה, כמו ביין שלא מזקקים הרבה, ואז הטעם של המוצר הבסיסי נשאר.
אוקיי, ואז המולקולות האלה נוצרות שם, למה הן פועלות כפי שהן פועלות עלינו או על... אולי לפני עלינו, בריאות יוסי. יוסי שתה שלוק אחד של סאקה, ומאז הוא מתעטש. אז כאילו, איך המולקולה הזאת פועלת בכל מיני אינטראקציות?
אז מה שמייחד את האתנול, את המולקולה שאנחנו קוראים לאלכוהול, שיש רק שני פחמנים, זאת אומרת, היא מולקולה קטנטנה, יחסית. היא לא מאוד קוטבית. יש לה אמנם את החמצן מימן בקצה, אבל מעבר לזה היא לא מאוד קוטבית. וזה אומר שהיא יכולה לחדור בקלות כל מיני מחסומים, למשל את הממברנה, את דופן התא, או ללכת ולהיקשר או לפגוע בפעילות של כל מיני הורמונים וכל מיני חומרים וכל מיני אנזימים שיש לנו בגוף. אז ההשפעה של המולקולה הקטנטנה הזאת היא ממש ממש רחבה. היא יכולה להשפיע על פעילות של תרופות, על מוליכים ביתיים, על אנזימים שפועלים, להיכנס לתוך כבד. בגלל זה היא עושה כל כך הרבה דברים גדולים.
אוקיי, ואולי אני אשאל על שאלה ספציפית מהדברים שהיא עושה, השימוש באלכוהול לחיתוי, למה הוא, מאיפה מגיעה הפונקציה הזאת, למשל?
מה שאלכוהול עושה לחלבונים, הוא עושה להם תהליך שנקרא דנטורציה, הוא משנה להם את הצורה, ובעצם מונע מהם לפעול, זה אותו דבר שקורה כשהופכים ביצה לחביתה. ואז אם יש
חידה אנחנו רואה לנו יותר מפרק ביצים
בדיוק אז מה שהוא עושה הוא מפרק את החלבונים של החיידקים או של מה שלא יהיה שם ולכן הוא מחטא הורג אותם.
אני רוצה לחזור רגע לתהליך הייצור של האלכוהול כי באמת אמרת שם משהו שהדליק אותי נגיד אז באמת אם אני לוקח נגיד שאני בצפון אירופה ואני לוקח תפוחי אדמה ומציס אותם וזה האלכוהול המקומי שלי, ואת אומרת, הוא יגיע לאיזה 40%, ואז...
הוא יגיע אם אני אזקק אותו, כן, הוא לא
מזקק אותו. אז מה זה אומר זיקוק? זה בדיוק מה שאני מנסה להבין, זה דווקא...
אז למשל, בתהליך של יין, ונדמה לי שגם של בירה, אני לא המומחית לעניין הזה, הסיבה שאנחנו נעצרים בסביבות של 12%, אוקיי, ביין אני יודעת, ב-12% אלכוהול, זה שהריכוז הזה של האלכוהול כבר הורג את השמרים שמציסים ומייצרים אותו. מעניין. אז אנחנו לא יכולים לתת לשמרים לייצר 40% אלכוהול, הם פשוט ימותו.
כן.
הרי דיברנו על זה שהאלכוהול הורג את החלבונים וכן הלאה. אז מה שעושים זה מחממים את התמיסה שנוצרה לנו, ואז מתעדה לנו מים, אבל עוד לפני המים מתעדה האלכוהול, הוא מתעדה ראשון. ואז אפשר לאסוף אותו על ידי איזשהו זרוע קרה, וזה בעצם תהליך של זיקוק, שמתוך תערובת על ידי עידוי, אנחנו מחצים מולקולה ספציפית שאנחנו רוצים, או חומר ספציפי שאנחנו רוצה. וכך אפשר להעלות את הריכוז של האלכוהול.
הבנתי. דווקא קראתי איפשהו ש-100% אלכוהול, אפרופו אני חוזר למה שאמיר דיבר, מהנושא של חיתוי, דווקא 100% אלכוהול פחות טוב לחיתוי מאשר נגיד אלכוהול 95%, כי אתה כן רוצה את החלק ההידרופילי הקטן הזה כדי לפרק את החיידקים, או מה שלא יהיה.
כן, אוקיי.
לא מתחייבת.
אוקיי. לא, זה נשמע מאוד הגיוני, כי כמו, המולקולה של האלכוהול, כמו שאמרתי, היא לא קוטבית.
כן, בדיוק.
וזה אומר שהיא יכולה לחדור את ממברנת התא, אבל אולי לא להתמוסף.
אל תזלזל, חיתוי זה אני כידוע, ואלכוהול זה אתה.
כן, אבל אתה לא שותה כלום.
כן.
אז שאלה אחרונה, אם כן, אז למה, כאילו, זה קצת קפיצה אולי, אבל האם את יכולה להגיד משהו על למה הוא פועל עלינו כפי שהוא פועל עלינו?
אז שוב, בגלל התכונות המיוחדות שלו, מולקולה קטנה ולא קוטבית, הוא יכול לחדור בקלות דרך תאים, אבל הוא גם פשוט חובר בקלות להרבה מולקולות אחרות. הוא משפיע עלינו, למשל, מה שאנחנו אוהבים, הוא משפיע על הפעילות של מוליכים עצביים, של כל אלה שמעכבים ומה שנותן לנו רגיעה, כל התחושות שאנחנו מרגישים זה ההתחברות שלו למוליכים העצביים.
אוקיי.
אם אתה רוצה, אני אחר כך ארחיב על זה קצת יותר.
אוקיי. בסדר. יעל רויכמן, אתה ענו כרגיל?
תודה לכם.
תודה.
ביי ביי.
כל היום היא רק שותה בצהריים וגם בבוקר במיטה שותה כוסית ואז לנוח אחרי עוד בירה גם לקינוח היא לא ידעה ולא אמרו לה היא כועסת שכלל עודה כולה בלי עבודה היא מתייפחת היא עבודה ואין לה שום גרוש על התחת אז קחי עוד שוט של וויסקי
קורא יוסי לאן אתה בורח? מה אתה? אוווה, אופה
זה בטח נפלא
איך אתם לא מצלמים את זה פה? אני לא שומע אותך מילה אבל
זה בטח יחדיב לה זה בטח גם ישביב לה
יפה מאוד, נייס מוב אבל לא שומעים אותך ככה יפה מאוד
אנחנו נדבר עכשיו
רגע, כן, מה? יוסי פשוט התכופף מתחת לשולחן ואז קם עם ראש של סוס.
בדמות סוס.
יפה מאוד. אבל למה לא הבאת את זה לפרק סוסים?
צריך לומר שאנחנו שנינו מחופשים פה כי פורים כאמור.
כן, ואחד איתנו גם שותה, השני קצת...
לא, כבר גמר. רצינו לדבר קצת על צריכת האלכוהול בעולם החי. נכון? רציתי לשאול אותך מי הוא לדעתך, או מהי החיה, או מי הוא אלוף העולם בצריכת האלכוהול. האם זהו הפיל האסיאתי?
אוקיי.
האם זה היה לקורא, ידוע גם כהמוס השוודי, או שמה חדף העצים המלזי? מי מהם שותה יותר אלכוהול, לדעתך, ביום יום שלו?
ביום יום, או באיזה ניסוי שבדקו הם יכולים?
ביום יום.
אוקיי, אז מה שוב היה, מה האפשרויות?
הפיל האסיאתי, כולם ידועים כשתיינים בספרות, כן?
מה זאת שתיינים? איפה הם שותים?
ההמוס השוודי, או חדף העצים
המלזי.
יפה, אז המוס השוודי אכן ידוע כמתפתה מדי פעם בשתיית אלכוהול, אחת כמה שנים יש דיווחים על איזה מוס שאכל תפוחים שנפלו מעץ בשוודיה והציסו, הוצסו, וברמה כזאת שהמוס מתחיל להתנהג מוזר ומשעשע. לגבי הפיל האסיאתי היו דיווחים בעבר שהוא אוכל את, יש ממש פרק כזה של ה-BBC על זה שהפיל אוכל את צמח הפירות, העץ המורולה ומשתכר, אבל זה כנראה הכל עורבה פרח. כן. אך לעומת זאת, החדף השוודי רציתי לומר, החדף המלזי שותה באופן קבוע. צוף מדקל, זה נקרא דקל ברטרם, צוף שמכיל כ-4% של אלכוהול, שזה לא מעט בכלל, כי כמו שלמדנו הרגע, ואנחנו כבר יודעים, יש שמרים בצוף הזה שפשוט מציסים אותו כל הזמן, ולמרות זאת, הוא אינו שיקור.
ולמרות הקוטן שלו גם, שזה הקטנים הם...
בהחלט. עכשיו, אחרי שאני לא שומע כלום,
אז אני אספר לך שנמצאת איתנו על הקו פרופסור גלית אופיר, חוקרת בפקולטה למדעי החיים, ובמרכז גונדה, לחקר המוח.
נכון.
שלום גלית.
שלום.
אני מצליח אפילו לשמוע אותך דרך אוזני הסוס שלי.
יש לנו שתי שאלות פתיחה לפני שנגיע לנושא עצמו. מה המשקה האלכוהולי החביב עלייך?
וואו. האמת היא שהייתי אומרת קשסה.
אוקיי.
אבל...
מה את לא אומרת?
הייתי אומרת, אני לא יצא לי לשתות הרבה, כיוון שאני מאוד רגישה לאלכוהול. אני מסוג ה... בזבובי קרות, יש מוטנטים עם רגישות, אחד מהם נקרא צ'יפ דייט, שבקלות אפשר לשקר אותו, אני דומה להם.
הבנתי, אז אני לא יודע אם נעבור לשאלה השנייה, שהיא זה אם את מוכנה לספר לנו על איזה חוויית, חוויית אלכוהול מעברך, שאת מוכנה לחלוק אותה. אבל אפשר גם לא, זה תלוי, זה רק אם את רוצה.
חוויית אלכוהול אישית?
כן, אישית, אישית כמובן. מה שנקרא, שתיתי ואז, כאלה.
אני יכולה להגיד ששתיתי ואני הייתי שמחה ומשוחררת, אבל אין לי חוויה.
זה חוויה מעולה. אנחנו אוהבים, מחבקים את החוויות הטובות.
אבל גם אחר כך הגיע ההנגובר, שזאת גם, אני לא יודעת אם אתם רוצים לשוחח על זה, אבל גם לזה יש... ידע לא מועט למה משפיע על ההנגובר.
אז האמת היא שלא אלה שם כך העלינו אותך לקו, אבל בואי תגידי כמה מילים על הנגובר, כי דווקא ממה שאני ראיתי, הספרות מאוד מאוד מבולבלת בנושא הזה.
אוקיי, אז אני אומר שזאת לא מומחיות שלי, אבל ממה שאני יודעת בנושא, אז אם אנחנו מסתכלים על צריכת אלכוהול, אז יש את האפקט של האלכוהול על המוח.
נכון.
והזמן שיש לאלכוהול לעתם או להשפיע על המוח שלנו תלוי במטאבוליזם שלנו. ומה זה אומר? זה אומר שאלכוהול מתפרק בכבד באמצעות שני אנזימים עוקבים שעובדים ברצף, והאנזים הראשון מפרק את האלכוהול לחומר שנקרא אצטילאלדהיד, וזה החומר שגורם לנו לתחושת ההנגובר או החמרמורת.
אוקיי.
ומהאצטילנדאיד יש אנזים נוסף שהופך את האצטילנדאיד לחומצה אצטית שמופרשת בשתן. ומצאו בבני אדם שיש שינויים קטנים ברצפים של ה-DNA שמקודדים לאנזימים האלה, שגורמים, שמשפיעים על משך הזמן שהאצטילנדאיד נשאר בכבד.
מעניין.
אז אם האנזים הראשון עובד בצורה מאוד אפקטיבית ומהר מאוד הופך אתנול לאצטילנדאיד, אז מהר, אנשים ששותים הם מאוד רגישים, מהר מאוד הם מקבלים, מהרגע שהם שותים את החומר שגורם לחוויה השלילית, ולכן הסיכוי שלהם להמשיך להשתות הוא נמוך יותר, וגם רואים עדויות לזה ש... באוכלוסיות שבהן יש את השינוי הזה ב-DNA, הם פחות, יש פחות אנשים שמתמכרים לאלכוהול.
מעניין. אוקיי, עכשיו בוא נלך לזובי הפירות ולזובי הפירות השיקורים. אז
גלית, לפני, אני לא זוכר כמה, 3-4-5 שנים פרסמה מצאת שזבובים מתוסכלים, מתוסכלים מינית, יש לומר, פונים אל הטיפה המרה, נכון? משהו כזה.
כן. זה היה קצת יותר מלפני 3-4 שנים, אבל כן, אז אני אגיד קודם כל שזבובי פירות, שהם מודל מחקר בגנטיקה, חיים בסביבתם הטבעית, הם ניזונים מפירות שנשרו מהעצים, ולכן הם תוססים.
כן.
זאת אומרת, המזון הטבעי שלהם הוא מזון תוסס, שיש בו בין 3-5% אלכוהול. זאת אומרת שהם מסוגלים להקל אותו, להפיק ממנו קלוריות, ושגם אלכוהול הוא למעשה מסמן להם שהוא מושך אותם כדי להגיע לפירות.
זאת אומרת, אחת הדרכים שלהם למצוא את הפירות זה בעצם הריח של
הריח של האלכוהול, כן. הוא ריח שהוא מושך אותם.
ומה אתם עושים בניסוי בעצם?
אז בניסוי אנחנו השתמשנו בהעדפה של זבובים לצרוך אלכוהול בצורה וולונטרית, זאת אומרת, הבחירה שלהם לצרוך אלכוהול, כמדד לרמות המוטיבציה שלהם במוח. ולמעשה השפענו על המוטיבציה שלהם דרך חוויות מיניות, או חוויה מינית של הזדווגות מאוד מוצלחת עם מספר נקבות, הניסויים נערכו על זכרים, או זכרים שנחשפו לנקבות, שכבר הזדווגו ולא מעוניינות יותר להזדווג ודחו אותם מספר פעמים, ונוצרה אצל הזכרים האלה רמה נמוכה של תגמול פנימי ורמה יחסית גבוהה של תסכול, ואם נותנים להם את ההזדמנות לצרוך אלכוהול, אז הם מראים העדפה מוגברת, זאת אומרת, כמויות אלכוהול שהם צורכים הן גבוהות יותר מהקבוצה השנייה שהזדווגה.
אני אסביר את זה עכשיו בשפה של הדיוט. אתה נותן לזבוב, אתה חושף אותו לנקבה, אתה לא מאפשר לו לעשות את מה שהוא רוצה, ואז אתה נותן לו לבחור בין שני מזונות, ואתה רואה שהוא הולך אל המזון האלכוהולי יותר מביניהם, נכון? משהו כזה?
נכון.
רגע, מה עם הבחורות? מה עם הזבובות?
מה עם הנקבות?
הן גם היו חלק מה...
האמת שעל נקבות לא ערכנו את המחקר.
אוקיי.
כיוון שנקבות שמזדווגות, יש להן שינויים פיזיולוגיים מאוד גדולים שמשפיעים על הכמות שהן צורכות, על כמות המזון שהן צורכות, ולא רוצים להכניס את הפרמטר הזה לתוך המחקר, אבל גם נקבות של, גם נקבות אוהבות לשתות אלכוהול.
עכשיו, נורא נורא מפתה, סליחה.
כן, כן, כן.
התחלתי למעשה נורא מפתה להשליך מזה לבני אדם, כמובן, אז האם אנחנו יכולים לעשות את זה, ואם לא, ואם כן, אז מה, באמת למה אנחנו עושים את המחקר הזה, האם אנחנו מנסים להבין משהו על ה... מערכת הגמול מבחינה אבולוציונית, או מה המוטיבציה שלך לעשות מחקר כזה בעצם?
אני מתייחס לזה בשתי רמות. אז לפני אפילו, כשאנחנו נכנסים ספציפית למחקר שלי, זבובי פירות באלכוהול הם היוו כלי מעולה לחקור את הגנים שמשפיעים על התגובה שלנו לאלכוהול. אם אנחנו מסתכלים על איך אלכוהול משפיע על התנהגויות שהן מעוררות וגורמות למה שנקרא, לתחושה הכיפית שאנחנו שותים, שמסירה חסמים, ובסופו של דבר להתנהגויות שמרדימות אותנו, אז נערכו בעשרות השנים האחרונות ניסיונות שהם מנסים למפות מהם הגנים שמשפיעים על זה, וברגע שמוצאים אותם בזבובים, והם שמורים עד לבני אדם, אפשר אחר כך לשאול האם יש קשר בין הגנים האלה לבין הסיכון לחלות בהתמכרות לאלכוהול, באלכוהוליזם, ואכן יש קשר.
אז רק אני רק רוצה לבודד את הדבר הזה, את אומרת שאותם גנים שיש בזבובים ושקשורים לצריכת אלכוהול, הנעת מאלכוהול או תגובה לאלכוהול, אצל הזבובים יש גם אצלנו.
כן.
מה שמוכיח שהזבובים הם התפתחות מאוחרת של בני האדם או משהו כזה, נכון? אנחנו אבות הקדומים של הזבובים והם שמרו את הגנים שלנו. אוקיי, אז את זה הבנתי טוב.
ואפשר גם לעשות, ונערכו ניסיונות שבהם אנחנו יכולים להשפיע על הרגישות של זבובים לאלכוהול באמצעות חומרים שונים, שחלקם למשל תרופות שאנחנו עושים להם repurposing, משתמשים בהם מחדש לטובת השפעה על הימנעות מאלכוהול, ואחרי שעושים את זה בזבובים, אפשר לעשות את זה בעכברים, בחולדות, וגם כמובן להגיע לבני אדם. אז זה רלוונטי כמודל.
כן.
בהקשר של המחקר הספציפי שלי, אני אוסיף עוד נדבך שהוא יעזור לנו לקשר את זה לבני אדם. וזה שערכנו מספר ניסיונות כדי להבין אחד מהו המנגנון במוח שמבדיל בין זכרים שנדחו לבין זכרים שהתדרגו, ואיך אפשר, מה המנגנון שמסביר את ההבדלים בהעדפה שלהם לצרוך אלכוהול.
אוקיי.
וגילינו שבמוח של הזבובים יש חלבון קצר, אנחנו קוראים לו נוירופפטיד קטן, שכשהזכרים מזדווגים, יש ייצור מוגבר שלו, וגם הנוירונים שמבטאים אותו פעילים בצורה מוגברת, בהשוואה לזכרים שנדחים. Okay. ושלמעשה, אם אנחנו מפעילים את הנוירונים האלה, בשעה שאנחנו נותנים לזבובים אלכוהול, הם לא תופסים את האלכוהול כמתגמל.
מעניין.
זאת אומרת שכשמערכת התגמול שלהם רבויה בתגמול בעקבות הזדווגות, הערך המתגמל של האלכוהול, שהוא זה שגורם לנו לחזור ולשתות, הוא יורד, ולכן הסיכוי שהם יחזרו וישתו הוא קטן יותר.
וזה מדהים הדבר הזה.
וזה מביא אותנו לבני אדם, כי זה רלוונטי לבני אדם, אולי לא בהקשר של סקס, אבל בהקשר של מה הם למעשה החוויות בחיים שממלאות את מאגרי התגמול שלנו. אז אנחנו יכולים ללמוד מזה שלא רצוי להשתמש בתגמול חיצוני כמו אלכוהול, כדי לפצות על חוויה השלילית שעברנו. למשל, דחייה...
למה? האחרונה לא הבנתי, למה?
כי ברגע שיש לנו חסך בתגמול, אז כשאנחנו מקבלים את התגמול החיצוני, הערך שלו,
הוא הרבה יותר גבוה,
אז הכוח שלו עלינו הוא רב יותר, ואז הסיכוי שאנחנו נחזור ונצרוך אלכוהול הוא גדול יותר.
שאלה אחרונה...
אנחנו רוצים למלא או להרבות את המאגרים שלנו בחוויות מתגמלות שהן בריאות. חברים... ספורט, משפחה, חיבוק, משחק, כל דבר שעושה לנו טוב.
יוסי, רצית לשאול עוד שאלה?
כן, שאלה אחרונה, אני יודע שהפרסום הזה עשה הרבה רעש, כשהוא רעש ציבורי כשהוא יצא, ואני בטוח שהיו המון המון תגובות מצחיקות. תני לנו איזה תגובה או שתיים מצחיקות לפרסום.
כן, קודם כל התגובות של האנלוגיות ש... אפשר לחקור עוד מבני אדם על זבובים, תמיד מצחיקות.
כן, כן.
והאמת היא שאני לא יודעת אם זה מצחיק, אבל זה גרם לכל מיני אנשים פרטיים להשאיר לי הודעות ולספר לי חוויות שלהם ולשאול האם יש דרך לרפא או אם יש דרך להתערב, וזה היה, לא יודעת אם מצחיק, אבל...
ממש בסלולר שלך?
לא, בתא קולי, במעבדה.
מעניין מאוד.
אתה זוכר שהיה פעם תא קולי?
תא קולי, ודאי, עדיין יש לי כזה. תודה רבה, גלית אופיר.
אוניברסיטת בר אילן, תודה רבה.
בכיף.
פורים שמח.
יוסי פה בינתיים מזג לי, רוקד את כל הבקבוק אצלי.
של משקה ללא לייבל. לדעתי זה טקילה.
שתי לי בריא.
שתי לי בריא.
שתי אחי.
גם אחרי טעימה עם עכשיו. ככה אני חלש באלכוהול.
עדקי.
תראה, לגבי מה שהיא אמרה לחמרבורת,
כן.
אחרי זה אולי נעשה חידון קצר בנושא גם.
כן.
אז אני קראתי, כל מה שהיא אמרה כבר מדויק, אני קראתי אבל שיש עוד כל מיני דברים שקשורים אולי לתופעות, וזה תהליך מאוד מורכב. למשל, יש התכווצות של כלי דם שאולי קשורה לכאב ראש שאנחנו חשים יום אחרי. בהתחלה דווקא יש הרחבה של כלי דם כשאנחנו שותים, וזה כמובן הסיבה שאסור לשתות כשקר לך, אלכוהול לא מחמם, אבל אחר כך יש התכווצות של כלי הדם, וזה אולי מה שקשור לכאב הראש. יש גם התייבשות כשאנחנו שותים, אובדן של אלקטרוליטים, וזה כנראה גם קשור לכאב הראש הנוראי שאנחנו חשים ביום שאחרי. האמת, אם תרצה, אני יכול כבר עכשיו לחוד לך חידה קטנה בנושא חמרמורת.
קדימה.
איזה מהמשקאות הבאים, לדעתך, מגדיל, בוא ניקח את הכי, מגדיל הכי הרבה את הסיכוי לאלכוהול, והכי פחי מעט את הסיכוי לא לאלכוהול. וואי, כמו שאתה שומע, אני כבר מתחיל להיות מושפע.
יפה מאוד, אני רוצה.
בדיוק, כבר דבר. אני מושג מה אני אומר. כן. מה מהם יש לו, אחרי שתייה שלו, יש את הסיכוי הגדול ביותר לאנגובר?
אתה תמשיך לפלוט מילים שלא מתחברו.
אני לא צריך לנסח את המשפט הזה.
מה גורם להנגובר?
לא, אבל תגיד לי מה, אני אתן לך, אני מלא כמה משקעות, ומה הכי פחות לדעתך. כן, קדימה. יין, רום, וויסקי, וודקה, ואתנול עם מצטפוזים.
וודקה הכי פחות, סתם תלוי, מה זאת אומרת, אני לא יודע איך למדוד את זה.
אז אתה יודע, זה ממוצע כזה, כי באמת,
ממוצע של משהו.
יש גנטיקה.
יין הכי הרבה, וכל השאר תסדר באמצע.
אתה לא רואה, האמת שקלעת בול, איפה עשית את זה?
אני שותה, אני יודע מה עושה בעיות.
אתה צודק, יין עכשיו באמת לפי, אתה יודע, המחקרים עד כמה שאפשר, באמת מהגבוהים ביותר, וודקה אכן מהנמוכים, בירה וגם אתנול עם מיץ תפוזים, מי ששותה את זה, אתם יכולים להמשיך לשתות את זה, הסיכוי לאלכוהול חמרמורת למחרת הוא נמוך יחסית.
מעניין מאוד. תשמע, יש עוד תגובה לאלכוהול שאתה לא מכיר, אבל בשבילה אני צריך להציג לך פינה חדשה שיש לנו, ובשבילה אני שם אות חדש, שים לב. הפינה נקראת כתבנו בשטח, ואני יצאתי לבדוק מה גורם אלכוהול לכל מיני אנשים, ו... אספתי את התשובות בשלושה מקבצים, ואנחנו נקשיב עכשיו למקבץ הראשון.
בסוף החתונה של בן דוד שלי חיבקתי את המשתנה, אחי, בשירותים. דוד שלי ואח שלי באו להרים אותי הביתה. והקטתי לדוד שלי על הנעל גם, על הדרך.
פעם אחת הלכתי ליין, ליקב, והקטתי מיקב. מי מקים מיקב, זה לא מבין?
פוגשת חברה שלי שהייתה איתי בערב לפני, שלא תאכל לספר לי, שהקטתי כל הלילה, אבל אני פשוט לא זוכרת.
עכשיו הוא אמר, תראו, אני שותה הרבה, אני מקי הרבה בבית שלי, אבל יש לנו את השירותים של מאיה, למה הם השירותים שבהם היא הקיא הכי הרבה בבית, יותר ממני, יותר מאחים שלי, יותר מהמחים
שלי. בקיצור, הלימונצ'לו יצא בצורה לא טובה החוצה. הקטתי בקו לילה, היה פדיחה. אפילו על הנעליים שלה, אם אני לא טועה.
הוא הקיא כל כך הרבה, הוא היה כל כך הרבה זמן עם הראש בדלי, יש לי את התמונה הזאת גם, שתבין. הוא היה כל כך הרבה זמן עם הראש בדלי, ש24 שעות אחרי זה היה לו סימן על המצח.
תפסתי שם פינה ופשוט הקטתי את חיי, וכל המורות ראו אותי. טוב, השתכרתי והייתי באיזשהו מסיבה, והייתי ממש כאילו, הייתי ממש בשחורה. והייתי עם האקס שלי, ופשוט התעלפתי והקטתי על עצמי, ואז הוא העיר את ההורים שלי, ופשוט הוא היה בסיטואציה שהבן זוג שלי, ביחד עם אמא שלי, מקלחים אותי ביחד ערומה. הבן זוג שלי, כאילו, ואמא שלי רואים אותי ערומה באותו סיטואציה, הם מקלחים אותי.
הייתי כל כך מסתול, הייתי כל כך שיכור, אני הולך איזה חצי שעה, מתעייף, עוצר, שוכב, ישן עוד טיפה, מקי, ממשיך, הולך עוד טיפה, עוצר, שוכב, מקי, בסוף הגעתי הביתה, שברתי את השן, שתי כאן עדיין ריח קטן, כי איכשהו באחד ההתעלפויות כנראה נפלתי חזק, ואני זוכר שהגעתי ב-7 בבוקר, הגעתי זאציה, ראיתי אוטובוסים, אמרתי, אומייגאד, עיר, אני כבר לא ביער.
ופתאום הייתי במונית, ואז איכשהו הייתי בבית, זהו. ואז הקטתי למחרת כל היום.
זו הייתה פינת כתבני יוצא לשטח.
טוב, אז כן. אחר כך אני אשאל אותך על החוויות האישיות שלך, כרגע אנחנו לא נבזבז את הזמן לפרופסור ישי רוזן צבי, מהחוג, ראש החוג, אני צריך לומר, לפילוסופיה יהודית ותלמוד, שנמצא איתנו על הקו, אהלן ישי.
נמצא?
נמצא, נמצא, מה זאת אומרת?
כן, כן.
נמצא ושמע. זה היה טייכר שהתעלל בכל מיני שתיינים בברים בתל אביב. אגב, אני חייב לציין שם את קו הלילה, שלא היה בתקופתנו, וכמה הוא חשוב, שמעת שמקיים בקו הלילה, במקום להקיא ברכב שלהם.
של ההורים, כן.
אז ישי, דיברנו קצת על זבובים שהולכים לשתות אלכוהול אחרי שהם לא מצליחים להזדווג עם נקבות, זו הייתה הפינה הקודמת. ועכשיו אנחנו רוצים לשאול אותך, מה הקטע של דתות ואלכוהול, נכון? כמעט כל הדתות יש להם איזשהו קטע עם אלכוהול.
לגמרי. אבל אני רוצה, אתם רוצים לפתוח אתכם בחידה שנייה?
בוודאי.
למה נוח נקרא נוח?
בשבע שגיאות, אין מצווה.
כי זה ינחמנו ממעשינו ומעצבון ידינו. איך נוח מנחם את האנושות? כי הוא נוטע כרם. כי הוא ממציא את היין, בדיוק. אבל אתם זוכרים איך זה נגמר.
והוא משתקל ומתבולל.
והמתגולל. הסיפור הזה הוא סיפור אתיולוגי, הוא סיפור שבא להסביר לנו למה אנחנו לא, את הדיאלקטיקה של היין, כן? למה אנחנו לא יכולים איתו ולא יכולים בלעדיו, וככה זה מאז ומעולם. וזה באמת ככה, כלומר, היין איתנו כבר 8,000 שנה, תלוי כמובן באזורים, כן? לא חם, לא קר מדי, במצרים אין כפנים, בגרמניה שותים בירה וכו', אבל כאן באזור תמיד היו כפנים ותמיד היה יין, ותמיד גם הבחינו בין יין לבין משקעות אחרים בהקשר של תרבות ושל דת ושל... עכשיו, למה דת? מה העניין של יין ודת? זה נורא פשוט. כי המשקיע הבסיסי הוא יין, ולכן גם האלים שותים יין, וגם השדים שותים יין, וגם המתים שותים יין, כולם שותים יין, ולכן במקדש מביאים את החיות ואת הנסחים ואת המנחות, כן, המבורגר, צ'יפס וקולה, כדי שיהיה להם ארוחה שלמה, ואת זה עושים כולם. כל תרבות שאנחנו מכירים אותה עושה את זה. Okay. זה לא מיוחד ליהדות, וזה לא מיוחד לזה, זה פשוט עובד ככה. שותים יין, אז גם האלים שותים יין. אז איפה היהדות נכנסת לסיפור? היהדות נכנסת לסיפור כי אומרת, אוקיי, אבל אנחנו דת של מצוות, אז כל המצוות שלנו יהיו גם עם יין. אז קידוש והבדלה וחופה ומועדים וברכת המזון, הכל נעשה יחד עם יין. אז הדבר הזה מתלבש כאילו, אתם מבינים? מתלבש לו על הפרקטיקות שלנו ועל המנהגים שלנו.
אז היהדות כן טיפה חריגה מהבחינה הזאת?
היהדות חריגה בזה שהיא הופכת את היין כאילו לחלק מהפרקטיקות היומיומיות. היא מורידה כמו הרבה פעמים ההלכה, שמורידה כאילו, אתם יודעים, את האורה, נניח בנצרות, אז זה המיסה, אז יש איזה טקס שלם שהוא, כן, הכהן והלטינית והזה. וביהדות כל פעם שאתה מברך ברכת המזון, אתה מברך על כוס, כן, בחבורה. כמו כל דבר, זה עובר מין טריוויאליזציה כזאת של הלכה. אבל בסוף, זה הכל אותו הדבר. זאת אומרת, זה הכל המסע של משמעויות על פרקטיקות, שהן פרקטיקות סך הכל חברתיות, כן? אז יש לך את הסימפוזיום היווני, וזה הופך להיות ליל הסדר היהודי, ואז מלבישים על זה את סיפור יציאת מצרים, ואז זה הופך להיות דרך הסעודה האחרונה של ישו, זה הופך להיות, כן, הסיפור של המיסה הנוצרית, ואתם זוכרים ששם זה לא שזה, כן, היין הוא כמו אדם של ישו, אלא, כן. אלא היין הופך ממש. להיות אדם של ישו, אתם לא שוכחים את זה, נכון?
חס כן. וחלילה, נכון.
זה טרנס-סובסטנציאציה, זאת אומרת, זה ממש הופך להיות דם, אוקיי? כן. אז כל דת מלבישה על הפרקטיקות האלה עוד ועוד ועוד משמעויות. אבל בסוף הכל חוזר לבייסיקס, והבייסיקס זה שהיין הוא המשקה, ולכן כל מה שנעשה, נעשה עם יין. ועכשיו, אני אגיד לכם עוד משהו. יין הוא מזוג. מה זה מזוג בעברית? למזוג בעברית זה לא to pour, אלא to mix, נכון? עכשיו, יין הוא מזוג, בערך שליש, שני שליש. והשאלה היא למה? אז תמיד אמרו, כן, יין הוא מזוג בגלל שהוא היה נורא נורא חזק. אבל זה לא נכון, הם לא ידעו לזקק יין יותר מ-15%. אלכוהול. זאת אומרת שיין, אם הם מוזגים יין, כן, אם הם מערבבים יין, שליש, שני, שליש, מים, יוצא להם בעצם 5%, כלומר חוזק של בירה. למה? אז א', כי הם שתו כל הזמן יין, והם, אז הם היו צריכים שהוא יהיה קצת יותר חלש. ושנית, כי הם בעצם לא מזגו יין במים, אלא מזגו מים ביין, כלומר המים היו מתונפים, ולכן תמיד הרבבו בהם יין כדי בעצם לטהר אותם, או לפחות להעביר את הטעם הבלתי נסבל.
לטהר, הכוונה היא כימית? כלומר,
לא, הוא אומר, אז הוא מבחינת הטעם.
תראה, זה יוסי יגיד לך אם זה באמת, כן,
איך
הידקים זה שורס שם, אבל את הטעם זה בוודאי משפר.
דיברנו על צד. אז באמת הם שתו כל הזמן יין?
רגע, מי זה הם כל הזמן?
הם שתו כל הזמן יין, כולל ילדים, כולל זה. זה אנחנו מכירים, אגב, עד העידן המודרני.
כן.
העניין הזה שיין לא לילדים ולהיזהר ותתתתת, אלה דברים חדשים.
קצת כמו, יש לנו פה פרופסורית ששתתה בגיל שנתיים קמפרי, כבר שמענו. אנחנו... כן. אוקיי.
יש לי שאלה הלכתית קטנה. בליל הסדר, 4 כוסות, זה חייב...
מותר, מותר.
בדיוק, בתור רב או רב שואף לרב. מותר כל אלכוהול? רגע, לא הבנתי, כבר ענית לי? האם חייב להיות יין או...
לא, לא, יין, יין.
חייב יין.
זאת אומרת, הם הבחינו באופן מאוד ברור בין יין לבין שחר.
רגע, ישי, אתה אומר הם כל הזמן. מי זה הם? אני לא מקם אותי בזמן.
הם זה המהלכה, חז"ל. אלה החבר'ה שאני מתעסק איתם.
אוקיי, אני לא יודע אם אתה מתעסק.
הם הבחינו בין המשקעות, כן, מה שהם קוראים משקי מדינה, או שעולה על שולחן מלכים, אתם זוכרים, במגילת אסתר נאמר יין מלכות. כלומר, דברים מכובדים לבין השחר, שהוא כאילו שחר כזה נמוך. אגב, זה לא המצאה שלהם, זה הם לקחו מהרומים. אצל הרומים יש את ה, כאילו את השחר של העניים ויש את היין.
רגע, אז ממה הם עשו שחר? תפוחי אדמה? ממה? לא היה להם.
לא, את השחר, בירה.
אה, בוודאי, בוודאי. רגע, אז כשאתה אומר זה כן יין, חייב להיות, אז בוא נחדד, אבל זה יכול להיות כל יין בעצם? זאת אומרת, אנחנו יודעים שיש, תכף מדבר על יין נסך וכאלה, אבל יין יהודי כשר כל יין?
כן, יין. יין יש בכל מיני רמות, ויש יין קונדיטון, ויש זה, ויש זה, אבל כן. הם, אתה יודע, סך הכל הם חיו, אנחנו לא מדברים על אנשים מאוד עשירים וטטטם, זה צריך להיות יין, ועכשיו מתחיל הסיפור של יין נסך, שזה הסיפור.
בדיוק, אז מה הפחד הגדול של היהודים מיין נסך?
מה זה יין נסך בכלל?
מה הפחד הגדול של יהודים מיין נסך, ואני אוסיף עד היום הזה.
כן.
עוד שנייה נגיע לזה.
ועד עולם.
אז תראו. אז צריך לומר שזה מתחיל מריאליה, מכיוון שבאמת הרומים נהגו לנסך בארוחות לאלי המשפחה ולאלי הבית, אבל זה הלך והתנפח.
רגע, אז מה זה לנסך? אתה בא לפצלון, פצלון הקטן הזה ושופך עליו?
יש הפצלים קטנים של אלי הבית, של הסבא.
אתה משקה אותו בעצם, כמו שאמרת מקודם.
אתה משתף אותם בארוחה, אתה פשוט משתף אותם בארוחה, נותן להם קצת.
אוקיי.
ומזליף קצת. כן. אבל זה הפך להיות בדמיון החזלי, כאילו שכל פעם שזה קוי רואה, כן, רואה חבית יין, הוא מיד חייב באופן קומפולסיבי כזה לשחשך את הידיים. ולכן יש לנו הלכות על הלכות על הלכות על איך חותמים ואיך שומרים את היין ממגע בכל שלב וכו'. עכשיו, ואז רומא מתנצרת, וכן, זה הופך להיות מפולחן אלי הבית למיסות וכו', אבל בשביל חזל כל זה לא משנה, כן, גויים זה גויים ועבודה זרה זה עבודה זרה, זה הכל כאילו נשאר אותו הדבר. עכשיו, מה שקורה בימי הביניים זה שהטירוף עוד יותר גדל, ואז יש לנו את סתם יינם, כלומר כל יין, גם אם אני לא יודע שום דבר עליו, אני צריך להיזהר ממנו, וזה עובר מגויים גם למחללי שבת ופרהסיה, כלומר, מה שאחר כך הפך להיות חילוניים, כן?
כן.
ואז זה הופך להיות בעצם סיפור אידיאולוגי וסיפור חברתי, וכאן צריך לומר משהו שאנשים לא יודעים אותו, ובשביל זה עליתי.
Okay.
וזה מה זה יין לא כשר? מה זה יין לא כשר? אתה נכנס לחנות יינות, שואלים אותך יין כשר או לא כשר? וכתוב על התווית, מה זה יין לא כשר? הרי זה לא, איזה חומרים יש ביין שיכולים להפוך אותו לא כשר?
Okay.
יין לא כשר זה יין שלפני עד הביקבוק שלו נגע בו גוי או נגע בו חילוני. זה יין לא כשר.
נו, זה בעצם...
חברות וחברים, תקנו יין לא כשר.
למה? אנחנו לא רוצים שיגעו לנו חילונים ביין. מה קורה לך, ישי?
נכון.
כמה נדרדר, יש גבול כמה לדברים התועבה שהפודקאסט הזה מוכן לקדם.
אני עדיין לא הרמתי את הלסת, לא ידעתי שזה כולל חילונים. זאת אומרת, לא חילונים... איך אתה בודק? טוב, נבדוק את זה.
לכן יש משגיח, רק המשגיח. אתה יודע שרוב היננים לא יכולים בכלל לגוע ביין. יש להם את המשגיח שעושה את זה בשבילם. זה פרנשה שלמה, זה מפעל אדיר, זה תעשייה.
מטורף. כדי שאני לא אנסה חס וחלילה, זה פסלון שיש לי בכיס.
Yep.
אולי נסיים עם השאלות שלא התחלנו איתן.
כן, ישי, מה המשקע האלכוהולי אהוב עליך?
אני אוהב יין האמת. אני אוהב פלאם.
איזה? איזה יין?
פלאם הוא אמר.
וספר לנו חוויית האלכוהול, מה שנקרא שתיתי ואז.
טוב, כל פורים זה חוויית האלכוהול. אני משתכר מאוד רע. וזה לא יפה וזה לא סימפטי, אבל כבר שנים שלא, זוגתי לא מרשה לי
לעשות
את הפורים שפיל שלי.
אתה מתחיל לנסח על פסלונים הקראים ברחוב?
כן, וגרוע מזה, אבל אני כבר לא עושה, הייתי עושה כאלה כינוסים בפורים, אתה יודע, הרי אני מין כזה רב וואנאבי, אז הייתי עושה כל מיני כינוסים, אבל אני כבר לא עושה את זה, כי זה
נראה. נשיג מידע על הכינוסים.
נעלה את זוגתך על הקו באחד הפרקים הקרובים.
תודה רבה, ישי.
תודה, ישי.
תודה, ביי.
ביי, להתראות. אני... קשה לסכם תוך כדי, אני אראה מה יהיה בסוף.
As I was going over the far-fed Kerry Mountains, I met with Captain Farrell and his money he was counting. I first produced me pistol and I then produced me rapier. Take stand and deliver, for you are a bold deceiver. Wish your ring a do-da-da.
מה?
שאלתי אם אתה מוכן לכוס שלישית.
אולי
תספר לנו אתה מהי חוויית האלכוהול המביכה ביותר.
נשמור את זה לחלק ב'. אני רוצה, דיברנו על קצת יין ביהדות, ואני רוצה לדבר על עוד נושא שהוא באסלאם. אבל אני לא יודע על זה שום דבר, ולכן הכנתי מראש רעיון שאני אשמיע אותו גם לך עכשיו.
שלום לפרופסור לבנת הולצמן מהמחלקה לערבית באוניברסיטת בר אילן.
שלום רב.
יש לך גם פודקאסט משלך, זה נכון?
נכון, קוראים לו בעקבות הנביא מוחמד, הוא באפליקציית בר דעת, האפליקציה של אוניברסיטת בר אילן, והוא זמין גם בספוטיפיי, ביוטיוב, באיזה פלטפורמה שאתה רוצה.
נהדר. אז אלינו אותך לשידור, כי אנחנו רוצים להבין קצת משהו על אלכוהול באסלאם, ובעצם מאיפה הגיע האיסור על שתיית אלכוהול, אז אולי תוכלי קצת להאיר את עינינו.
אז באמת האיסור על שתיית אלכוהול זה אחד מסימני ההיכר של דת האסלאם, וחשוב להגיד בתור התחלה שהאלכוהול על כל צורותיו, בין אם זה יין, בין אם זה בירה, בין אם זה, לא יודעת, כל דבר שיש בו אלכוהול, זה פשוט אסור. זה ברמת המילה הכתובה. הפרקטיקה היא קצת אחרת, כי בוא נתחיל מזה שבעצם אלכוהול זאת מילה שמקורה בערבית, בערבית זה אלכוהול, והראשון שזיקק אלכוהול היה אלכימאי פרסי מוסלמי שנקרא ג'אבר אבן חיין מהמאה התשיעית. אז
לערבית.
כן, אז ככה למוסלמים, כן, יש היסטוריה מאוד מאוד ארוכה עם אלכוהול, שלא לדבר שבעצם הם הגיעו לאזור שבו, או לא נגיד הגיעו, האסלאם כבש את כל התרבויות שבהן שתיית יין, זה חלק מהחיים, ואיך מתמודדים עם זה.
אוקיי, אז למה הם לא חיבקו את זה אם ככה?
אם אנחנו מסתכלים על ה... בעצם על הסביבה התרבותית שבה האסלאם צמח, היו קהילות שבהן לא שתו יין, ואנחנו יודעים שיין גם בנצרות למשל מתקשר לנזירים, אבל באסלאם זה הלך לכיוון קצת אחר. מה שהמקורות המוסלמים מספרים, זה שכדי למשטר את ההתנהגות של הערבים, שהם בעצם, על פי המקורות המוסלמים, הם היו פראים, שבטים, פראים, בדואים, שדיברו ערבית ושתו הרבה יין ועשו עוד אי אלו דברים אסורים, אז דת האסלאם באה וממשטרת אותם, והדינמיקות הפנימיות שהיו בקרב הקהילה המוסלמית המוקדמת, הן בעצם מתועדות במקורות, ואנחנו רואים שיש דמות מאוד חזקה לצידו של הנביא מוחמד, שנקרא עומר בן אל-חטאב, לימים החליפה השני של האסלאם, והוא כמי שבעצם היה המתנגד הכי גדול של הנביא, ואחר כך התאסלם, הופך להיות יותר... מה שנקרא יותר צדיק מהאפיפיור, יותר צדיק מהנביא מוחמד, והוא למעשה דוחף אותו לכיוון של איסור על שתיית היין, ואת האיסור הזה אנחנו רואים באופן שבו פסוקי הקוראן על היין מתגלים לנביא מוחמד. אם בהתחלה... זהו, אז אם בהתחלה היין, בתחילת נבואתו של הנביא מוחמד, יש פסוק מאוד מאוד מפורסם שאומר... מפרי עץ התמר והגפן, תעשו סקר, תעשו שיחר, וממנו תתפרנסו יפה. זה פסוק מסורת הדבורים, סורה מספר 16 בקוראן, אחת מהסורות הראשונות. אז אם בהתחלה יש יחס חיובי ליין, לאט לאט, בגלל כל מיני תופעות חברתיות שבקהילה הקטנה של המוסלמים, מתחילים לרדת איסורים, כן, בצורה של פסוקי קוראן לנביא מוחמד, והאיסור הסופי, שבעצם אוסר על שתיית היין, זה אחרי שבעצם עומר בן אל-חטאב אומר לו, הגיע הזמן לאסור על שתיית היין, כי ההתנהגות של האנשים אחרי שהם שותים, היא התנהגות לא טובה. כלומר, באיזשהו שלב, כן היה מותר להם אפילו לשתות יין, כן, רק לא להגיע לתפילה שיקורים, משהו כזה. אז זה הדינמיקה שהמקורות המוסלמיים מספרים עליה. אין לזה קשר לנזירות, כן? זה לא להתנזר מהנאות העולם הזה, כן? יש הרבה הסברים שבעצם יין, למעשה זה הדבר שמובטח לשהידים בעולם הבא, כן? זה לא...
באמת? לא
ידעתי. זהו, בעולם הזה זה אסור, אבל... אתה יודע, אם אתה הופך להיות שהיד, אז אתה יכול להיות בטוח שנוסף ל-72 בתולות המובטחות לך, אתה גם תשתה המון יין.
רגע, רק כדי שאלת הבהרה, שהיד עכשיו, שאת אומרת, זה במובן שבו רובנו חושבים על שהיד כפי שהוא מוכר בתקשורת הישראלית, או שזה באיזה מובן אחר, יותר רחב? כלומר, מה הוא שהיד כרגע?
שהיד זה מי שנתן את חייו, פי סביל אללה. פי סביל זה כמו בעברית בשביל, בשביל אללה. הוא נתן את חייו בשביל אללה. עכשיו, זה יכול להיות כמובן בפיגוע התאבדות כמו שאנחנו מכירים, או ביציאה לקרב כנגד הכופרים וכן הלאה, אבל יכול גם אדם למות ממחלה ויקראו לו שהיד, או יכול תינוק למות בלידתו ויקראו לו גם כן שהיד. ככה שיש קשת של פרשנויות למושג הזה. Anyway, שהיד יקבל שתי יין בעולם.
יקבל אלכוהול, יין. אוקיי, וההתייחסות באמת היא ליין או לאלכוהול גם לגווניו? כי אמרת שכרגע בעצם נוצר, אז איך התפתח האיסור? זה באמת בגלל אותו עומר שהוא קונברסוס, אז הוא צריך להיות יותר אדוק מהאחרים, ממנו מגיע האיסור הזה, אבל למה האיסור הזה אומץ באמת כדי כדת אוהבת למשטר אנשים או...
למה הוא אומץ? מכיוון שברגע שיש פסוק קוראן שקובע את זה, זה כלם אולה, זה דבר האל כאן. אבל אנחנו יכולים לראות, רואים במקורות שהמאבק הזה בשתיית היין הוא נמשך כל הזמן. וכמו שאתה שואל, זה לא רק לגבי יין, אז היה גם משקה מאוד מאוד פופולרי שקראו לו נביד, שזה משהו כמו ליקר. כן, לוקחים פרי ומשרים אותו במים, ואחרי כמה ימים הוא הרי מתחיל לצוס, ויכולים להיות אחוזי אלכוהול נעים למדי. אז ברגע שהאפקט הוא אותו דבר, התחילו להתפלפל, מה קורה עם זה? יש כל כך הרבה במקורות המוסלמים עדויות על חכמי הלכה, קדים, שופטים, שיושבים על כס המשפט ושופטים אנשים על פי דת מוחמד, אבל בצד יש להם את הכוס של הנביד שלהם, והקדי אומר למשרת, תעשה לי טובה, תחסה את זה באיזה חתיכת בד, כדי שהזבובים לא יפנו פלימה. אז זאת אומרת שתו במפורש. אחר כך, ככה, בתהליך של בניית המשפט, אז עושים מקש, ואז אומרים, כל הדבר המשקר, הרי הוא חרם. חרם, כלומר, אסור. אז גם נביד, אחר כך זה גם בירה, דרך אגב גם יוצאות גם כביכול עדויות, כאילו הנביא עצמו בחייו לא נגע ביין, ואם הוא שתה נביד, זה היה רק נביד קר, כלומר מים מושרים בתוך מים עם פירות, משהו כמו לפתן, לא תוסס, כאילו הנביא מעולם לא השתקר. אז רואים שעושים כן. כאן איזו השלכה לאחור, כדי להראות שזה למעשה אסור.
אוקיי, ואם ניקח את זה לימינו אנו, אז אני מניח שיש נתונים על צריכת אלכוהול במדינות מוסלמיות שונות, הם תואמים את התורה או שהפרקטיקה היא קצת שונה?
תראה, חשוב להגיד שצריכת אלכוהול היא לא על השולחן במדינות המוסלמיות, וחשוב גם להבין שאנחנו פוגשים מוסלמים, שהם אומרים שהם לא שותים, אז הם אומרים שהם לא שותים, והם כנראה גם באמת לא שותים. כן, יכול להיות, אני למשל הייתי עדה למקרה שבחורה, תלמידה שלנו, טעמה בטעות עוגה, ואחר כך נאמר לה שבתוך ההוגה היה קוניאק או איזשהו ליקר אחר, והיא פשוט נחרדה, היא כמעט התעלפה. אז אנשים באמת לוקחים את האיסור הזה כאיסור, וצריך לכבד ולהבין את זה. מצד שני, אם אתה שואל על מחקרים, אז יש מחקרים שקשה מאוד לבצע אותם, כי למשל מחקרים של ארגון הבריאות העולמי מתבססים על מה שהמדינות עצמן מצהירות. אז הרוב המכריע של המדינות שבהן יש רוב מוסלמים מצהירות שאין אצלם צריכת אלכוהול, כי זה באמת לא מעל השולחן, ורק ארבע מדינות מוסלמיות מצירות על צריכת אלכוהול שהיא מעל הממוצע העולמי אפילו, שתיים מהן זה ממדינות ברית המועצות לשעבר, אזרבייג'אן וקירגיסטן, אז אנחנו יכולים להבין ששם באמת האסלאם זה יותר עניין תרבותי ולא עניין של לכפות את דת השריעה, ושתי מדינות אחרות זה מדינות שבהן יש רוב מוסלמי אמנם, אבל יש מיעוט מאוד מאוד גדול שהוא לא מוסלמי, שזה בורקינה פאסו במערב אפריקה ולבנון. אז שם כן יש צריכה, זאת אומרת הם מצירים על צריכה. אבל אני יכולה
להגיד... מה אם למשל טורקיה למשל, ששם לדעתי יש להם איזה מין רקיה כזה, כמו אצל הבולגרים, שהוא זה 40% אלכוהול אם לא יותר.
איך אתה יודע מה אתה בולגרי?
אני...
יש קשר, אתה
אומר. פיילתי בעולם קצת בעברי, וטעמתי כן. כל מיני משקאות.
אז אוקיי, כן. אז נכון, אז באמת הרקיע הבולגרית, הרקיע הטורקי, האוזו היווני, זה אותו דבר, זה אותו משקה עשוי מאניס, משומר, יש, זה יכול להגיע אפילו ל-50% אלכוהול, זה מאוד מאוד גבוה, כמו שאתה מבין, מועלים את זה במים, ואז זה מקבל צבע חלבי כזה, ולכן קוראים לזה חלב האריות, זה גם כן כינוי לזה בטורקיה. כן, ואת זה שותים. כן, ואת זה שותים, זאת אומרת, גם בטורקיה יש...
זה נהיה איזה עניין, נגיד, לא יודע, בפוליטיקה ובחברה הטורקית, יש איזה עניין של, אני לא יודע מה, תומכי ארדואן אומרים שהאלה ששותים הם... כופרים, או כאילו יש איזה אישיו כזה, או בן דורי, או בן מפלגתי, או דברים כאלה?
אז תראה, מה שקורה בנבחי טורקיה, אני לא מומחית לטורקיה, אני לא אתיימר, אבל אני אגיד לך כזה דבר, שהנושא של שתייה של רקי, וגם בירה שמייצרים בטורקיה, וגם יין מייצרים בטורקיה, בוא נאמר את האמת, זה נושא שהוא ממש משחר ההיסטוריה, כי בעצם... בטורקיה האסלאם היה לו אופי הרבה הרבה יותר מתירני, זה אסלאם חנפי, יש שם הרבה הרבה יותר הבנה וקבלה של כל מיני מנהגים ותופעות, וגם היו מסדרים של מיסטיקנים סופים, שהם השתמשו בשתיית אלכוהול כדי להגיע לאיזושהי אקסטזה דתית, אז גם כן זה כאילו, זה זלג גם לאוכלוסייה עצמה, ופשוט הרקי זה חלק מהתרבות הטורקית, הם מתגאים בזה, מה ארדואן ואנשיו אומרים ועושים, אני יכולה רק לשאר, אני באמת לא יודעת.
כן,
לא
זה הרקי, כדוגמה, כן, מעניין. כן. טוב, זה באמת מאוד מעניין, וכרגיל מורכב, אני מאוד מודה לך, פרופסור לבנת הולצמן, מהמחלקה לערבית באוניברסיטת בר אילן.
תודה רבה, תודה.
אוקיי, יוסי, לקראת סיום חלק א' של העיסוק שלנו באלכוהול, אני רואה, מתגאה לעשות לך עוד פעם את פינת כתבנו בשטח. אתה מוכן?
תביא את זה. שים את זה עליי.
והפעם, למה האלכוהול הוא בכל זאת דבר מעט מסוכן?
שקרתי באילת וקפצתי מהגשר.
אני קמתי בבוקר, בשמונה בבוקר, בחנייה של הפורום, באוטו, שהוא לא שלי.
קפצתי לים, יכולתי למות.
שתיתי מלא אלכוהול באותו יום. אז הייתי שיקורה, והוא פשוט פחד, הוא השאיר אותי הבית, והוא פחד, אז הוא השאיר אותי על השולחן. ככה, על הכיסא של השולחן, כי הוא פחד שאבא שלי יקום. ואני קמתי בבוקר בבעלה, לא הבנתי.
אנחנו פה בפורים, והיה לו חרב ביד. התחיל להרביץ פה לעברים ולשבים.
הוא השאיר אותי לשולחן ישנה.
ובאחד הערבים, וואלה, היה לי דודה להוריד את המכנסיים. אני הלכתי עם התחתונים בלבד. ואני הולך עם התחתונים, ומישהו לידי, המכנסיים שלי על הראש שלו.
כמעט כל סיפור קרה לי. אז הייתי שיקורה בקפריסין, אז עשיתי עגיל בפופיק. ואני לא זוכרת את זה, ואז... זה יצא עקום.
קרה לי גם.
היינו שותות מלא בתל אביב, עשינו דברים במלחין?
אחותי שהיינו מלא דברים.
היינו רוקדות ברחוב.
היינו רוקדות ברחוב, שכבנו עם בנים.
טוב, אז האלכוהול חשף. חשף משהו שהיית צריכה לדעת.
נכון, נכון. מי שלא שומר איך עליך, שאתה שיקור לא יכול לשמור עליך שאתה ערני.
אבל כמה זמן עוד הייתי איתו אחרי אותו אירוע?
שנה וחצי.
אוקיי, אז עד כאן כתבנו בשטח, פינה 2. אנחנו עומדים לסכם את הפרק הראשון על אלכוהול. יוסי, אתה רוצה להגיד משהו?
כן, בוא נראה כמה הצלחתי.
קדימה.
טוב, אז מבחינה כימית, אלכוהול, זה שאנחנו שותים, הוא בעצם אתנול, שזה בעצם אומר שמולקולה אורגנית עם קבוצת הידרוקסיל, OH, מה שנקרא, הוא נוצר כתוצאה מעיכול של סוכר על ידי שמרים, או, כתבתי או סוכר, אבל הכוונה היא או חיידקים, מה שנקרא התססה בעצם. אלכוהול נוצר גם בזמן שאנחנו אופים לחם, הוא פשוט מתעדה, אבל אם תכניסו את הראש לתנוע, אל תעשו את זה, אבל אולי תצליחו לשאוף קצת עדי אלכוהול. והזיקוק, תהליך הזיקוק הוא בעצם תהליך שבו אנחנו מעדים את האלכוהול, ואחר כך מקררים אותו, וככה בעצם נפטרים מהמים והופכים אותו ליותר מרוכז. זבובי פירות ניזונים באופן שגרתי מפירות תוססים שעברו תסיסה, ולכן יש בהם אחוז האלכוהול גבוה יחסית. זבוב שחש תסכול מיני פונה לטיפה המרה, והגנים שקשורים להתמכרות שמורים, התמכרות לאלכוהול, שמורים מזבובים ועד לאדם. בכלל יש המון שונות גנטית בין אנשים בהקשר של התמכרות לאלכוהול והעיכול של אלכוהול ומהירות הפירוק האנזימטי של אלכוהול בכבד. כולם שותים אלכוהול, ולכן גם האלים שותים אלכוהול, ולכן אפשר למצוא אלכוהול, ובפרט בדרך כלל יין, בהרבה טקסים, בהרבה דתות. היהדות מעט חריגה, בכך שהיא הופכת את היין ממש לפרקטיקה יומיומית. חכמנו שתו אלכוהול, יין בעיקר, כל הזמן, אבל הם היו שותים יין מזוג, מועלים שני שליש מים עם שליש יין, כדי לשפר את הטעם, ואולי גם כדי לחטא. והמילה אלכוהול היא למעשה במקור מגיעה מאלכוחל בערבית, שזוהי אותה אבקה ש... שימשה שחורה ששימשה לאיפור, וכנראה שהיו שמים בה גם איזשהו אלכוהול או משהו כזה. מכאן גם אחר כך מגיעה המילה קול, פחם. בעצם ההיסטוריה של המוסלמים אלכוהול היא ארוכה ומסובכת. בהתחלה הם כן שתו, אחר כך עומר אבן אל-חיטאב, שהיה יותר אדוק, רצה להיות, חזר בתשובה ורצה להיות יותר אדוק, דוחף את האיסור לאלכוהול, ועד היום יש שם יחסים, יש איסור, אבל יש יחסים מורכבים, ומתברר ששהידים, למשל, מובטח להם אלכוהול, או יין, יותר נכון, בעולם הבא.
יוסי, תעשה לי סיכום, כמו שאומרים.
עשיתי.
בחבר'ה. זה מה שהיה בפרק הזה, שהוא היה פרק התיאורטי, בפרק הבא אנחנו עוברים לפרקטיקה, נדבר עם שירים שקשורים באלכוהול, שירי שיקורים, נדבר עם תואם יין מקצועי, נדבר עם מי שעומד בראש המנזר, המוסד הוותיק בתל אביב, בעולם של השקיית הציבור, וגם נדבר עם אלכוהוליסט משתקם, אבל לפני כל זה נעשה תודות. עד כאן פרק א', תודה לכל המרואיינים והמרואיינות. דנה עטיה ורעות לויטה הייתה על ההפקה, שחר לבוחר, הפקה טכנית, אבל לא לאורך זמן, הוא עוזב אותנו לטובת קריירה מבטיחה בהוואי. סיוע רוחני, דוברות אוניברסיטת תל אביב, יוסי יובל ואנוכי אמיר טייכר, תחקיר והגשה, עורך מוזיקלי, זה אני. תודה מיוחדת לאמיר טאוזינגר מבית הספר לקולנוע על הסיוע והציוד. שאלות, תגובות, מענות ומשקעות אלכוהולים, אתם מוזמנים לשלוח לתפסתם הרבה, אוניברסיטת תל אביב, מחלקת דוברות, תא דואר 39040, תל אביב 6997801. מכתבים מעניינים במיוחד יושתקו משידור. נתראה בפרק הבא, היו שלום ותודה על המתנול. ביי ביי.
שעת אחד וחוזרים. Dab dab doo bow dab dab doo bow dab dab doo bow dab dab doo bow dab dab doo bow